אחד החיבורים המיוחדים של האלתר רבי זה סדר ברכות הנעילין. בעצם אדמו"ר הזקן כתב על ברכות הנעילין שלוש פעמים. הוא כתב בשולחן ערוך שלו, אמנם חלקים מזה לא הגיע לידינו, מסימן קופסא מחט, יש לנו קופסא מחזאי, קופסא מחט, יש לנו קוף עין דלת וקוף עין חט, ואחר כך סימנים רש עד רש דלת, ואחר כך סימנים רש חט עד רש יוד בית. אבל שאר הסימנים נאבדו ולא הגיע לידינו, יותר נכון נשרפו, כידוע בשריפה הגדולה. אמנם אחר כך האדמו"ר הזקן חיבר את הלוח שלו, לוח ברכת הנהנין, ששם באו כל ההלכות של ברכות הנהנין בסיכום מיוחד, מה שמייחד את הלוח ברכות הנהנין מהשולחן ערוך, שהלוח נכתב בצורה של הלכה למעשה בלי טעמים, מה שאם כן השולחן ערוך נכתב הלכות בטעמים כידוע, אבל הלוח נכתב הלכות בקצרה. אבל אחרי שלוש, זה היה בשנת תקוף סמך. בשנת תקוף סמך ג' אדמור הזקן חיבר את הסידור שלו, ובסידור הוא הכניס הלכות. ואחד מההלכות זה סדר ברכות הנהנין, שזה מהדורה השלישית של ברכות הנהנין. אחרי הלוח, בעצם שלוש שנים אחרי הלוח, הוא חיבר את הסדר ברכות הנהנין. מה גרם לאדמור הזקן שלוש שנים אחרי הלוח לחבר עוד פעם את הסדר ברכות הנהנין? אז הוא כותב בעצמו שאת הלוח הוא פסק על פי האחרונים, ואילו את הסדר ברכות הנהנין הוא פסק יותר על פי הראשונים. וגם הסדר של ברכות הנהנין בסידור הוא יותר מדויק ויותר מסודר, כך הוא כותב שם. מה שמעניין גם, שאם מתבוננים טוב בסידור של השולחן ערוך והלוח והסידור, אז רואים שלפעמים אדמו"ר הזקן העתיק קטעים שלמים, אין בשולחן ערוך ואין בלוח ואין בסידור, באותו לשון ממש, בלי שום שינויים. רואים שזה מחבר אחד העתיק אותו סעיף, למשל, בהלכה מסוימת, אז הוא העתיק גם בלוח וגם בסידור, באותו סגנון, בלי לשנות אפילו אות אחת. לפעמים אבל יש שינויים מהשולחן ערוך ללוח, ומהלוח לסידור. ולפעמים השינויים הם רק מהשולחן ערוך ללוח, אבל הלוח והסידור הולכים יחד. אז כך שיש כמה וכמה אופנים, כמה דברים שהם זהים בלוח ובשולחן ערוך ובסידור, ויש כמה דברים שממש חולקים אחד עם השני. אנחנו כעת נביא דוגמה אחת, נתעכב על דוגמה אחת שיש שוני בין הלוח לסידור, ונבין מה הסיבה של השוני הזה בפסיקה. לפני כן נקדים ונאמר על החשיבות שצריך, על החשיבות הגדולה בלימוד הלכות ברכות הנהנין, מזה שאדמו"ר הזקן השקיע כל כך הרבה בהלכות ברכות הנהנין, שהוא כתב את זה שלוש פעמים, השולחן ערוך והלוח והסידור, זה מראה על החשיבות הגדולה של ידיעת ההלכות הללו. אגב, מהשולחן ערוך האלתר רבי ישנם בכלל חלקים שבכלל לא הגיעו לידינו. יש חלקים בחלק מאורח החיים, החצי השני של אורח החיים בכלל לא הגיע לידינו. או חלק, אפילו בחלק מחוד שבת, יש כמה סיום שלא הגיעו לידינו. גם בחלק א' יש כמה דברים שלא הגיעו לידינו. אז ככה שזה הכל בעלי בהשגחה פרטית. אז אם יגיע לידינו ברכות הנהנין בשלוש מהדורות, זה מראה על החשיבות שישנה בלימוד הלכות אלו. ישנו עוד הלכות שהגיעו לידינו שלוש פעמים, אגב, זה התחלת השולחן ערוך, זה הלכות השכמת הבוקר. השכמת הבוקר הגיע לידינו הן במהדורה קמה שלו, והן במהדורה בתרה, והן בסידור. יש ארבע סימנים הראשונים, כולם רואים על ההתחלה, יש ארבע סימנים הראשונים של האלתר רבי שחוזר על עצמו פעמיים, אבל זה, יש מהדורה קמה ויש מהדורה בתרה, וישנו גם את הסידור. זה גם כן הלכות שצריכים ללמוד טוב. אבל אנחנו נתעכב כמובן על הלכות ברכות הנהנין, שרק נקדים שיש הלכה שאומר, הגמרא אומרת, שמי שלא יודע, בריכות הנהנין, הוא עם הארץ. זאת אומרת, מה זה נקרא? עם הארץ זה אחד שלא יודע בריכות הנהנין, בריכות ברכות. והרבי מאיר באחד מברות קודש שלו, הוא אומר שהיום בזמננו המצב הפוך. ככל שהאדם הוא תלמיד חכם יותר גדול, הוא יודע פחות בלכות בריכות הנהנין. כי בשבילו זה דבר קטן לדעת ההלכות הללו. אז בזמן הגמרא, מי שלא ידע בריכות הנהנין זה היה עם הארץ. והיום בימינו, זה קצת בושה אולי, הוא לא תלמיד חכם. אז לכן, אז צריכים לדעת את האמת, שצריכים ללמוד את הלכות בריכות הנהנין. אגב, מסופר על צמח צדק, כשהוא הגיע פעם, אדמו"ר היה צריך לספר, כשהוא הגיע לווילנה, ואז גאוני וילנה רצו לבדוק אותו אם הוא יודע את ההלכות של ברכות הנהנין, אז הגישו לו סלסלה של פירות כדי לדעת אם הוא יודע מה לברך לפני מה. אז הוא לקח פרי אחד וברך, שזה דווקא הפרי הכי פחות חשוב שהיה בסלסלה, לא לפי שבעת המינים ולא לפי מה שהיה החשיבות. שאלו אותו מה זה, אז הוא אומר שיש קדים בהלכה שמה שאדם רוצה לאכול באותו רגע זה מה שצריך להקדים את הברכה. וזה היה בשבילם חידוש דין והפתעה מבחינתם, כדי שלהם חידוש בהלכה, שמה שאדם רוצה על פי ההלכה, מה שהוא רוצה לאכול, זה מה שחשוב. אז גם כן, המבחן שהציגו לו בעצם, הוא לימד אותם את ההלכות באופן, בצורה הפוכה. אבל נתחיל את כל ההלכות האלה, בעצם נכנסו פה בחוברת שחילקו פה היום, אני רוצה שיעשו בזה שימוש כעת, תוך כדי לימוד, כדי שגם נוכל להבין את זה טוב יותר. אנחנו ניקח את בסוף העמוד הראשון יש את הלוח בריכות הנהנין. פרק ב' הלכה ז', למטה. שיעור צירוף שתייה, יש אומרים שהוא בכדי שיעור שתיית רביעית. ואם שתה כחצי רביעית בחיפזון, שלא כדרך שתיית רוב בני אדם, ושעה מעט וחזר ושתה, אם יש מתחילת שתייה ראשונה עד סוף שתייה אחרונה, כדי שתיית רביעית שישר כל אדם, מצטרפים זה עם זה. והוא הדין אם לא יפסיק בינתיים אלא ששעה בשתייתו כל כך. הדעה הראשונה אומרת שבעצם שיעור שתייה, אחד ששותה מים, או כל דבר אחר, השיעור השתייה שלו זה בכדי שיעור רביעית. כמה זמן זה רביעית? זה 86 סמ"ק. וכמה הוא לוקח לשתות רביעית של רוב בני אדם? כמה זה? חצי דקה? 20 שניות? יש בזה מחלוקת באחרונים, אבל זה לא יותר מחצי דקה. לא משנה, לא. שתיית רביעית, שתייה רגילה, לא חם ולא קר, שתיית רביעית. ויש אומרים ששיעור צירוף השתיית רביעית בכדי אכילת פרס כמו צירוף אכילות. הדעה השנייה אומרת ששיעור צירוף השתיית רביעית זה כשיעור אכילת פרס. זאת אומרת, לא כשיעור רביעית אלא כשיעור אכילת פרס. כמה זה אכילת פרס? זה אכילת ג' ביצים. בדקות למעשה נחלקו הפוסקים. כמה זה? זה הרבה דעות שנאמרו בדבר. הדעה הכי מקובלת היא 4 דקות. ככה פוסק רב חיים מנאה בשיעורי תורה שלו, ש4 דקות זה זמן אכילת פרס. זאת אומרת, לפי הדעה השנייה, צריכים לחכות, אם אדם שותה מים, רביעית מים, בתוך 4 דקות, הוא מברך על זה ברכה האחרונה. אבל אם הוא שותה את זה מעבר ל4 דקות, הוא לא מברך ברכה האחרונה. זה נוגע למעשה, נוגע לתה כמובן, תה חם וקפה חם, ששותים אותו לאט לאט, אם שותים את זה יותר ב4 דקות, את הרביעית, אז אי אפשר לברך על זה ברכה האחרונה. לפי הדעה הזאת. מה פוסק אדמו"ר הזקן בלוח שלו? בספק ברכות להקל. הוא פוסק למעשה, שאם אדם שתה רביעית מים, יותר מכדי שתיית רביעית, הוא נכנס פה לספק ברכות, והוא לא צריך לברך. זאת אומרת, אם שותים מים יותר מחצי דקה, הוא לא מברך לפי הלוח. כי צריך ברכות להכר. וכל שגם בקרב החומר בתי, תי שותים הרבה יותר מחצי דקה. לפי זה יוצא שאדם ששותה תי חם, הוא לא מברך ברכה האחרונה, בגלל יותר משיעור רביעית, בלי ספק ברכות. זה הלוח. עכשיו נקרא את הסידור. בעמוד השני. כמובן הסידור, אנחנו לא נקרא את כל הסידור, רק את הסוף. נקרא את השורה לפני האחרונה. ויש אומרים ששיעור צירוף השתיית רביעית בכדי אכילת פרס כמו צירוף אכילה, מה ההלכה הוא פוסק? וכן עיקר. העיקר להלכה כמו הדעה השנייה שאומרת בכדי אכילת פרס. לפי זה יוצא ממש מהפכה שלמה בדיני ברכות הנהנין על הברכה האחרונה על, כל, על רביעית שתייה. לפי הסידור יוצא שצריך מספיק אפילו 4 דקות. אם אדם שותה בתוך 4 דקות את הרביעית משקה שלו, אז הוא יכול לברך ברכה האחרונה. אין פה ספק ברכות לפי ידיעה הזו. לפיכך הוא ממשיך, יש לברך ברכה האחרונה על קפה ותה חמין אף על פי ששותהו מעט מעט, אם לא שעה יותר מכדי אכילת פרס. לפי זה יוצא שהוא אומר שאם שותים את התה והקפה בתוך השיעור של כדי אכילת פרס, זהו שיעור של 4 דקות, אפשר לברך ברכה האחרונה על התה וקפה. זו דעה מחודשת של הסידור, כאמור שאדמו"ר זקן חזר בו בתוך 3 שנים מהפסיקה הקודמת שלו בלוח שהוא פסק שצריך ברכות להקל, ופה הוא מחדש שלא צריך לברך. מה גרם לאדמו"ר זקן לחזור בו? אנחנו נקרא מה כותב אחיו של אדמו"ר זקן המעריב בפשוט שלו. מים. ברכת הנהנין צריך לברך, לא? רוצה גם להדגים איך מברכים ברכה האחרונה אחרי המים. נקרא את המעריל כך. ועל דבר השם הסתפקת בעניין שתיית תה או קפה חמין, אם מצטרפים לכולה בכדי שתיית רביעית בינונית או בכדי אכילת פרס, לפי שמצאת בברכת הנהנין של רבנו אחמור, זה הכוונה אחיו, כן, של אדמו"ר הזקן, שהעיקר, אם לא שעה בכדי אכילת פרס מצטרפים, דע לך אהובי, כי בפירוש שמיע לי מיני דמרחי ז"ל, שכתב כן לפי, שלא שמח על מה שכתב המגן אברהם, לצירוף דלעניין ברכה, תלוי בפלוגתא דרמב"ם והרייבה, שבטור בשולחן ערוך הלכות יום הכיפורים, אלא אפילו לרמב"ם דסביר לה, דאם שעה יותר מכדי שתיית רביעית אינו מצטרף, היינו דווקא ביום הכיפורים ששיעורו מלא לוגמה, שהוא פחות מרביעית, אבל בברכה האחרונה ששיעורה ברביעית, אין סברה כל כך לשער שתיית רביעית שבמראה בכדי שתיית רביעית בשתייה בינונית. אז אומר פה חידוש גדול מאוד, אומר שהוא שמע מאחיו, שהוא חולק בזה, המגן אברהם עשה השוואה, בין ברכות הנהנין לבין תודה. המגן אברהם אומר ככה, המחלוקת שישנה בין הרייבד והרמב״ם לגבי שיעור רביעית זה בעצם אותה מחלוקת שישנה לגבי שתייה ביום הכיפורים. יש דין שאחד שהוא חולה ביום הכיפורים מותר לו לשתות לפי שיעורים. מה פירוש שיעורים? אחד שהוא למשל צמא מאוד והוא חולה, הוא חייב לשתות. ואם הוא לא ישתה יכול להגיע לכלל סכנה. אז תראו לו, כתחילה לשתות מים בשיעורים. פחות מרבית. פחות, יותר נכון, מלא לוגמב. מותר לשתות ביום הכיפורים לא רבית, אלא עד כמלא לוגמב. מלא לוגמב זה רוב רבית. אז אם אמרנו שרביעית זה 86 סמ"ק, מלא לוגמב זה בערך 50 סמ"ק. אז הוא יכול לשתות עד 50 סמ"ק ביום הכיפורים, אבל בשיעורים. כל שתייה הוא שותה בשיעור של זמן מסוים. ופה נחלקו הרמב״ם והרייבד. לפי הרמב״ם, אז הוא צריך, כדי שתיית רביעית, זאת אומרת, שתיית רביעית זה חצי דקה, נגיד, אז הוא צריך לשתות את הקמלון וגמב יותר מחצי דקה. זאת אומרת, יעשה הפסקה של חצי דקה, חצי דקה בין שתייה של כוס, בין כוס לכוס. כדי שלא יעבור על איסור של שתייה בלא לוגמיו ביום הכיפורים, אז אפילו לא כך לעשות על זה שיעורים. זה לפי הרייבד. לפי הרמב"ם, לפי הרייבד הוא צריך לשתות בכדי אכילת פרס. כל ארבע דקות ישתה פחות מן מלוגמיו. כי הוא סובר שארבע דקות מצרף את השתיות. אז אומר המגן אברהם, אותה מחלוקת שישנה בעצם, לגבי שיעור רביעית של ברכה האחרונה, אם לברך את זה ברכה האחרונה או לא, זו אותה מחלוקת, מה מצטרף, האם ביום הכיפורים השתיות מצטרפות זה עם זה או לא. אז מי שסובר בחוץ הנעני שרביעית מצרף בכדי שתיית רביעית, אז גם ביום הכיפורים הוא סובר אותו דבר. ומי שסובר ביום השתייה בכדי אכילת פרס, אז גם ביום הכיפורים בכדי אכילת פרס. ולכן, סובר המגן אברהם, ביום הכיפורים צריכים להחמיר כדעה שאומרת שצריכים בכדי אכילת פרס, זאת אומרת ארבע דקות לעשות הפרש בין שתייה לשתייה, ובגלל שזה ספק הדאורייתא, מה שאין כן בלכות ברכות, ספק ברכות להקל, אז אומר המגן אברהם שצריכים להחמיר להפוך. אני, שאני ספק ברכות להקל, הפירושו זה לא רק כולה, זה חומרה. זאת אומרת, אסור לו לברך, בלי חשש ברכה לבטלה. אז אם יש דין שאסור לו, שספק ברכות להקל, הפירושו שאסור לו לברך. ולכן, אחד ששתה את הרביעית פחות מכדי שתיית שיעור רביעית, לפי המגן אברהם, לכן, אז הוא לא יברך. וכך פוסק גם כן בלוח. הלוח פוסק בעצם כמו המגן אברהם. מחלוקת הפוסקים, וההלכה היא ספק ברכות להקל. מה שקורה ביום הכיפורים, ההלכה הפוכה. בגלל ששם ביום הכיפורים ספק הדאורייתא לחומרה. אז שם אנחנו אומרים שצריכים להחמיר, לשתות. כך פוסקים גם למעשה כאן בימינו. שבאמת בימינו פוסקים שצריכים לעשות הפסקה. אבל כיום בימינו אומרים שצריכים, בגלל שסוברים ששיעור בכדי אכילת פרס זה בערך 9 דקות, יש דעה כזאת אפילו בצמח צדק מביא את זה, אז יש אומרים שצריכים לחכות בין שתייה לשתייה בערך 9 דקות. על כל פנים, כך אומר המגן אברהם. אבל אומר אדמו"ר הזקן, אומר המעריב בשם אדמו"ר הזקן, שיש הבדל גדול בין המחלוקת שבין יום הכיפורים למחלוקת שבין ברכות הנהנים. ביום הכיפורים השיעור הוא כמלוא לוגמיו, רוב רביעית. אז שם יותר קל לשער את הרוב רביעית בשיעור של רביעית. אבל בשיעור של רביעית עצמו, בברכה האחרונה שהשיעור הוא רביעית, אי אפשר לשער את הרביעית ברביעית מהירה או איטית. כי שתיית רביעית זה שתייה אחת, אז מאוד קשה לשער את השתיית רביעית של אדם בינוני עם שתיית רביעית של אדם ששותה במהירות עצומה. השיעורים הם מאוד קטנים, לכן בזה אנחנו לא אומרים ששיעור שתיית רביעית הוא כשיעור שתיית רביעית. אלא בזה אנחנו סוברים ששיעור שתיית רביעית הוא בכדי אכילת פרס. אם הביאור לא ברור, אני אחזור את זה פעם שנייה. זה ברור? לא ברור. בשביל לשער שתיית רביעית באדם בינוני, אמרנו זה חצי דקה בערך, אז מה זה שתיית רביעית שלא אדם בינוני במהירות עצומה? ששותה את זה בבת אחת. אז כמה הפרש יש בין אדם ששותה רביעית במהירות עצומה לבין אדם ששותה את זה בניחותה? ההפרשים הם קטנים מאוד. מאוד קשה, אומר הרמב"ם, קשה מאוד לצמצם, זה נקרא בהלכה שלא מצמצמים. קשה לצמצם בשיעורים עד כדי כך, שאדם בינוני, שהשיעור של השתיית רביעית הוא שתייה של אדם בינוני. כי ההבדלים בין שתיית אדם בינוני לשתיית אדם שהוא לא שותה במהירות עצומה או יותר איטית, השיעורים קטנים מאוד. ולכן לא ייתכן שחכמים נתנו שיעור כזה שאם אדם שותה קצת יותר מאדם בינוני הוא כבר לא יכול לברך ברכה אחרונה. זה מאוד קשה שחכמים יקבעו גדר כזה בשיעורים שקשה מאוד לעמוד לצמצם בזה. לכן בזה סובר הרמב״ם ששיעור רביעית הוא בכדי אכילת פרס. דווקא בהלכות יום הכיפורים ששם השיעור הוא כמלוא לוגמיו, שזה פחות מרביעית, אז אני יכול כבר לשער. לשתות 50 סמ"ק 86 סמ"ק, יש הבדל, יש השיעורים הם די ברורים. מה שאין כן, בשתייה 86 סמ"ק עצמו, אז אני לא יכול לומר שאחד ששותה בזה ב-35 שניות, הוא לא יכול לבוא במלאכה האחרונה. לכן בזה קבעו כלל יותר ברור, כך אומר האדמו"ר הזקן לאחיו המהר"ל, שבזה גם הרמב״ם יודע ששיעור שתיית רביעית הוא כדי אכילת פרס. זאת אומרת ככה, במקום שהשיעור הוא פחות מרביעית, כמו שאת בקידוש, בקידוש, בארבע כוסות, בארבע כוסות ביום הכיפורים, ששם השיעור הוא פחות מרביעית. אז שם השיעור פחות מרביעית הוא בכדי שתיית רביעית. לכן נדונו ביום בפסח או בקידוש. אחד ששותק בקידוש, הוא שתה קידוש את הרביעית, את הפחות מרביעית הוא שתה יותר משתיית רביעית, אז הוא לא יצא ידי חובה. למה? איך? לא. לא. זה מה שזה ההבדל. בקידוש, כמה שיעור צריך לעשות בקידוש? רוב רביעית. לא, זה לא רביעית. השיעור של קידוש, לא, 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 לא. השיעור של קידוש זה רוב רביעית. השיעור של קידוש הוא רוב רביעית. מה? בלעד לוגמה שזה רוב רביעית. לא, 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 בפורש לא. השיעור של קידוש הוא בלעד לוגמה. צריך לשתות מכוס שיש בו רביעית. ולכן שם, מכיוון שהחיוב הוא לשתות 50 סמ"ק, רוב רביעית, כן, בערך 50 סמ"ק, לכן שם השיעור הוא בכדי שתיית 86 סמ"ק. מה? כן. בקידוש הוא כותב שזה רוב רביעית, הוא כותב שלוש פעמים. בהלכות ברכות המזון הוא כותב שזה רוב רביעית, בהלכות פסח הוא כותב שזה רוב רביעית, ובהלכות שבת הוא כותב שזה רוב רביעית. שלוש פעמים, אז הוא חוזר על זה, שקיבלו לוגמיו זה רוב רביעית. אפילו יש ביטוי בהלכות שבת שאומר רביעית, רוב רביעית מרווח. לא מצומצם אלא מרווח. ככה יש כזה לשון. לא, לא. לכתחילה ההלכה נפסקה בפסח רוב רביעית. בפסח, בעבדולה ובקידוש, רוב רביעית. נטה ספר בניך זה, אין לי בעיה עם זה. שלוש פעמים מופיע המילים רוב רביעית באלתר. האם יש מחשב, אגב, אפשר לחפש את זה גם במחשב. לא כתוב רוב כוס, איפה כתוב רוב כוס, אגב? בכל אופן, טוב, אנחנו נמשיך הלאה. אפשר, אני יכול לראות את זה אחר כך, אני מוגבל בזמן, נכון? אז השיעור של קידוש, קיבלו לוגמה, רוב רביעית, ובפסח השיעור הוא בכדי שתיית רביעית, שזה חצי דקה. אז אם אדם שותה את הקידוש, שחריף למוד כאשר הוא שותה את הקידוש יותר בזמן של שתיית רביעית, הוא לא יצא ידי חובה. הוא צריך לשתות את הרוב רביעית בשיעור רביעית. בזה אין מחלוקת. המחלוקת היא לגבי ברכה אחרונה. כשברכה האחרונה היא ברביעית, אז פה המחלוקת האם צריכים שיעור רביעית או שיעור אכילת פרס. ובזה אומר אל תרב אל אח שלו, שבזה גם הרמב״ם יודע שצריך לכדי אכילת פרס. לכן הוא פוסק בסדר ברכות הנהנים שלו, הוא פוסק וכן עיקר להלכה במחלוקת האם צריכים לחכות בשיעור רביעית או כדי אכילת פרס, ההלכה וכן עיקר שצריכים אפילו אם ממתין ארבע דקות לכדי אכילת פרס, הוא מברך על זה ברכה האחרונה. לכן אדם ששותה תה וקפה חמים, אם הוא שתה את השתיות האלה, את השתייה הזאת, את הרביעית, בכדי אכילת פרס, בזה גם הרמב״ם יודע שצריך לברך ברכה האחרונה. לכן פוסק אדמו"ר הזקן שלא אומרים בזה ספק ברכות להקל. כך אומר אחיו של המהר"ל, אח של אדמו"ר הזקן. האמת היא שהסברה הזאת מובאה כבר ברבנו מנוח על הרמב״ם, זה סברת הראשונים. אז פה אנחנו רואים את ההבדל. בלוח הוא פוסק כמו מגן אברהם. ואילו בסידור הוא פוסק כמו רבנו מנוח. ולכן אנחנו רואים את ההבדל בין הלוח לבין סידור ברכות הנהנים, כמו שאמרנו, שבסידור הוא פוסק יותר כמו הראשונים, מה שאין כן בשולחן ערוך בלוח הוא פוסק כמו המגן אברהם. כידוע שאחר כך הוא כתוב שהוא מתחרט על זה שהוא נתן יותר מדי אסמכתא למגן אברהם, כי יש כזה ביטוי מאלתר רבי שהוא קצת מצטער על כך שבשולחן ערוך שלו הוא פוסק יותר מדי כמו מגן אברהם, ורואים את זה גם בספר הלכות הנהני שהוא פוסק הרבה פעמים ההפך ממגן אברהם. עכשיו יש בו נגיד למטה, אומר ככה, וממוצא דבר, כתב מלכים במעריל עצמו, וממוצא דבר נשמע דרעני יום הכיפורים יש לסמוך שפי על הרמב״ם לפי מה שכתב עד חילי ראית הרייבד וכו' וכו', בקטע האחרון תראו, ואם כן כיוון דקשל עוזר נפל עזור, ואז אם כאן דקשל היסטוריה דקוב גם בחולה דספק לפשוט להקב, ודאי יש להקב כדעת הרמב״ם, ואפשר גם הפריך חדש יודעים לזה. המעריל פה הלך רחוק יותר אפילו מאלתר רבי, הוא אומר דבר עצום, הוא אומר שיש לפסוק כהרמב״ם לגמרי, זאת אומרת פשוט לגמרי, אין לגבי ברכות וגם לגבי יום הכיפורים, שביום הכיפורים הרי אמרנו ששיעור שתייה, הציור של שתייה זה יחידי חיית פרס, וכך כולם פוסקים, כל פוסקי ההוראה למעשה היום בימינו פוסקים שיש להמתין בין שתייה לשתייה ביום הכיפורים לחולה זמן של יחידי חיית פרס, כיום זה 9 דקות בערך. אומר המעריל, לא, לפי הסברה של האלתר רבי אומר המעריל, לא צריכים להמתין יותר מחצי דקה. למה? בגלל שהרמב״ם סובר, ערכי כמו הרמב״ם, אחראי כמו הרמב״ם, שבשיעור, שאם לא נוגמב, אז השיעור הוא כרבית. בשיעור של רבית, השיעור הוא כיחידת פרס. אבל בשיעור כמלא נוגמב, השיעור הוא כרבית. וממילא, אם אדם שתה עכשיו, פחות מלא נוגמב, ביום הכיפורים, שתה 45 סמ"ק, אחרי חצי דקה הוא שותה עוד 45 סמ"ק. אז רואים מפה, אומר האחים של אדמו"ר הזקן, שביום הכיפורים אפשר לעכב, במיוחד של ספק נפשות, הוא אומר. אדם שהוא חולה, ספק נפשות, אפשר לתת לו שתייה כל חצי דקה פחות מכמלא נוגמב. זה חידוש עצום שאף אחד בפוסקים לא אומר אותו, וגם ברבני חב"ד לא אומרים אותו, והחידוש זה שלו. צריך לומר, יש פה להבחין, החידוש של המעריל על סמך דברי אדמו"ר הזקן, ולא שזה אלתר רבי אמר לו. האמת היא שלמה לא פוסקים כך, בגלל שזה דוח הגדול מה שהוא אומר, אבל אני פשוט לא רוצה להאריך בזה, כי הזמן הוא קצר, אז לכן רק אני אומר שלפיינו דעתי, בזה אלתר רבי סובר שיש להמתין בכדי אכילת פרס. זאת אומרת, כמו שהפסיקה רווחת היום כיום, שביום הכיפורים אין לסמוך על הרמב״ם בנושא הזה, אלא על הרייבד שצריכים להמתין בכדי אחיית פרס. וההסבר, אני זמן להאריך בזה פעם אחרת, אבל אנחנו נמשיך הלאה למטה, בדי השולחן, זה מאוד חשוב למטה. נסתכל למטה לפני מעלה. מאמור יוצא לדינה, דין שתה רבית יין מעט מעט פחות מכזית, אף על פי ששתה כל הרבית בכדי אחיית פרס, מכל מקום, אם לא שתה כזית בכדי שתיית רבית, לא יברך ברכה אחרונה, כיוון דביין אבי ספק חיוב ברכה אחרונה על כזית, כנזכר בסעיף א', ובדבר ששיעורו כזית, שיעור צירופו רביעית, וכיוון שמשתה כזית בכדי שתיית רביעית, ממילא פטור מברכה אחרונה, על כן מי ששותה יין מעט מעט לפחות, ישתה שליש רביעית, שהוא שיעור כזית במהרה, בכדי שתיית רביעית, והשאר יוכל לשתות בכדי אחיית פרס, ויוכל לברך ברכה אחרונה. ומסתבר שגם בשותה קפה ותה חמין יש להיעדר לשתות לבסוף כזית בבת אחת, לחוש לאומרים שגם בכל המשקים יש ספק שיעור ברכה אחרונה בכזית, כמו שכתבו האחרונים. יש פה חידושים גדולים של הרב חיים נאה, שהוא סובר שביין, יש מחלוקת ביין, האם ברכה אחרונה זה על כזית או על רבית. יש מחלוקת, לפי התוספות, התוספות אומרים שברכה אחרונה ביין הוא על כזית. מכיוון שזה מחלוקת הפוסקים, על הלכה נפסק, הספק ברכות להקל, לכן כתחילה לא ישתה יין יותר מכזית, או פחות מכזית, או שישתה יותר מרבית. לכן בברכת המזון שעושים כמו שברוכה, צריך לשתות יין יותר מרבית, כדי שיוכלו לברך ברכה אחרונה לדברי הכל. וכן גם בהבדלה ששותים המנהג הוא לשתות כל הכוס, בשביל לברך ברכה אחרונה, כדי שיוכלו לברך ברכה אחרונה לדעת כולם. אבל מה אומר פה רב חיים דנאי? רב חיים דנאי אומר, מכיוון שיש דעה שאומרת ששיעור שתיית יין, כתחילה הוא כזית, אז זה פחות מרבית, אז זה פחות מרבית, אז את הכזית הזה, לפי רב חיים נאה, צריכים לשתות בשיעור רבית. ואת כל הכוס הלאה אפשר לשתות בשיעור של אחרי הפרס. אבל את הכזית הראשונה צריך לשתות בשיעור של רביעית. למה? כמו הרמב״ם, אבל אמרנו שכל פחות מרביעית, השיעור הוא רביעית. אז גם כאן, מכיוון שיש דעה שאומרת שיין הוא שתיית, שיעור יין זה בכזית, אז פחות מרביעית, אז חזר הדין של הרמב״ם ששיעורו ברביעית. ולכן אומר רבי חיים, לא אחד ששותה יין את הכזית הראשונה בפחות מכדי אכילת, מכדי שתיית רביעית, הוא לא יוכל לברך לך האחרונה. בגלל שאין פה שתיית רביעית, בפחות מרביעית. זה חידוש עצום. הוא אומר עוד יותר, אפילו בקפה ותה אותו דבר, בגלל שגם הדין הזה של הרמב״ם, של היין, ברכה האחרונה, יש דעות שאומרות שזה גם לגבי שאר המשקים, לא רק לגבי יין. אבל אדמו"ר הזקן בכלל לא אוהב את הדעה הזאת להלכה, לא בסידור ולא בשולחן ערוך ולא בלוח. אז אני לא יודע אסמך מה, רבי חיים נוי אומר שצריכים להחמיר כמו הדעות האלה. אבל בכל אופן, אבל לגבי יין הוא ודאי יוסע, אני ככה סובר. אז לדעתי, גם בזה אני לא מסכים כל כך עם מה שהוא כותב, ואני חושב שלא צריכים לשתות את הרביעית. זאת אומרת, בדיעבד, כתחילה אולי כן, אבל בדיעבד אם שתה את הכזית בפחות משתיית רביעית, יכול לברך ברכה האחרונה בשקט. למה? יש כלל ספק ברכות להקל. תסתכלו פה בדף, בעמוד הראשון, שולחן אחד מאוד הכל, סימן תפפתי סף חפי, סף חפי, כן? כזית ביין זה שיעור של שליש, מה זה כזית? שיעור כזית, 28 סמק, כן? או 19 סמק, תלוי לפי הפוסקים. זה שתייה של סמק, לא במשקל אלא בסמק. יש כלל ספק ברכות להקל, כן? אמרנו ספק ברכות להקל, למה? בגלל חשש ברכה לבטלה. אבל מה הדין בספק ספקה? ספק ספקה, להקל או להחמיר. אז יש בזה מחלוקת הפוסקים, מחלוקת גדולה, ונראה מה פוסק אדמו"ר הזקן. תסתכלו בסימן תפ"ט סעיף כ"ה. וכל זה כשבריא לו שלא ספר בלילה אחד, אבל אם הוא סופק בדבר אף שלא ספר למחר ביום, יספור בשעה ולילות בברכה. וכיוון שיש להסתפק שמא ספר בלילה, ויש להסתפק גם כשמא כאומרים שכל לילה ולילה לביצוע בפני עצמה, ואינן תלויות זה בזה, נמצא שיש כאן ספק ספקה להחמיר, להצליח ברכה וספירה בשעה ולילות, וכן בכל מקום שהתבייש לחזור לספור בלילה ברכה, מחמת הספק שיש בספירה הראשונה, אם לא חזר וספיר לספור בשעה ולילות בברכה. אומר פה כלל חשוב, ספק ברכות להקל, אבל ספק ספקה בברכות להחמיר. לכן יש דין בספירת העומר. אחד שלא ספר ספירת העומר בלילה אחד, אז בלילה השני הוא לא יוכל לספור. כי מחלוקת את הפוסקים, האם יש מצווה לספור כל לילה, או זה מצווה אחת נמשכת. אבל אחד שיש לו ספק אם הוא ספר בלילה הקודם, יש פה ספק ספקה. ספק אם הוא ספר, ספק הלכה כמה אומרים, שלא צריכים להמשיך לספור ולברך אחד שיחסיר יום אחד, אז ספק ספקה במקרה כזה הדין הוא שאפשר לברך, לא אומרים ספק להקל. מה דעתו של הרבי על הנושא הזה? תסתכלו פה, יש שגרות קודש, כך י"ח בצד שמאל למטה, יש ככה, ספק לא ספק ספירת העומר, ויש שולחן ערוך, וכולו וכולו, וכן אומר, וכן באחרונים, ובא כמה מהאנחנו חיים, צריך לומר בזה לסוברים, ורבים הם, בספק ספק הברכות גם כן להקל. ואף שיש לפרפר בדבריהם, לא נתני הפלפול נסור מפסק דין ברור בשולחן ערוך. הרבי מביא שיש דעות שאומרות, אסליחל מביא ממש הרבה פוסקים שאומרים שגם ספק ספקה בברכות להקל. גם אם יש לנו ספק ספקה בברכות, אסור לנו לברך. הרבי אומר, לא מפני שיש לפרפל בדבריהם, לא נסור מפסק דין ברור של השולחן ערוך. השולחן ערוך פוסק מפורש, אדמו"ר הזקן פוסק מפורש, שספק ספקה בספירת העומר יש לברך, אז הוא אומר, הספק ספקה בברכות, לפי אל תראה, וככה יוצא גם מהאגוד קודש פה, בברכות הוא להחמיר, שאם יש לנו שתי ספקות בברכות, אז אנחנו לא אומרים להכיר אלא להחמיר. עכשיו בואו נראה לענייננו. לענייננו, יש לנו פה מחלוקת, האם בשתיית רביעית יין, האם צריך כזית או לא צריך כזית? האם צריך רביעית או כזית? אז זה מחלוקת אחת. זה ספק אחד. ספק שני, האם בשתיית פחות מרביעית צריכים שיעור רביעית, או צריכים שיעור כדי אכילת פרס. אז יש פה ספק ספקה. ספק אם ההלכה היא כמו האומרים של כזית, ספק אם ההלכה היא כמו האומרים שצריך רביעית, אולי צריך כדי אכילת פרס, אז יש פה ספק ספקה בדרבנן, בברכות, ובמילא לא אומרים להכיר לפי פסק על דרבנן. לכן, מה שאומר בדי השולחן, שאם אחד שתה יין, כזית, פחות משתיית רביעית, הוא לא יוכל לברך ברכה האחרונה, זה נופל על פי פסק דין של אל תרבה, שספק ספקה בברכות להחמיר. עכשיו רק נסיים. איפה? תסעדיים? לא ראיתי את זה. כן. במחשב לא ראיתי את זה. טוב, בכל אופן, גם בתניא יגיד את התשובה, ובצירוף עוד האמונה והביטחון להיות נכון לבו בטוח בהשם, כי חפץ חסד הוא וחנון ורחום ורב יסלוח, תקף ומיד שמבקש מחילה וסליחה מאיתו יתברך, כאילו וחמך מחפשי, בלי שוב ספק וספק ספקה בעולם, וכמו שאנו מברכים בכל תפילת 18 תקף שמבקשים וסלח לנו, ברוך אתה השם חנון מבל יסלוח, והרי ספק ברכות להקל בשום קשש ברכה למטרה, אלא אין כאן שום ספק כלל, מאחר שביקשנו, סלח לנו, מחל לנו, ואילו לא היינו חוזרים וחוטאים, היינו נגלים מיד, כמו שאנו מברכים, ברוך אתה השם, גואל ישראל. אומר פה אל תרבה, בגלל שאנחנו ברכות להקל, בגלל שאנחנו ברכה למטרה, לא ייתכן שאנחנו מברכים ברכה למטרה, אז ודאי שיש פה, אין פה שום ספק כלל, מאחר שביקשנו, סלח לנו, מחל לנו, ודאי שהשם מוסלח ומלך גואל ישראל. אבל לפי הסברה שאמרנו מקודם, שספק ספקה בדרך ברכות להחמיר, אז מאיפה הביטחון של אל תרבה שוודאי הוא סלח לנו, אולי יש לנו ספק קלוש שלא סלח לנו? אז הוא אומר, לכן הוא הגיע הגאולה. מאיפה אל תרבה לוקח שוודאי, הוא אומר כך, בלי שום ספק ספקה בעולם, שהשם מוכן וסולח. כי אם לא כן, איך אנחנו מברכים ברוך אתה חכם ולסלוח? אולי יש כן ספק ספקה, לכן אנחנו מברכים. בספק ספקה, כן אפשר לברך. השאלה פשוטה, אבל התשובה גם פשוטה. יש כלל בספק ספקה, שספק ספקה משם אחד, אינו ספק ספק. ספק שהוא מדבר אחד, שהוא מגיע מ... לא משני צדדים, אלא צד אחד, זה לא ספק ספקה. לכן, פה הספק הוא אם הוא סלח או לא סלח. אז הספק ספקה משם אחד, זה לא ספק ספקה. מתי אנחנו אומרים ספק ספקה בברכות להחמיר, שמשני צדדים, כמו שאמרנו פה, האם הלכה כמו הדעה הזאת, ואם כן, אולי הלכה כמו הדעה הזאת, הוא אומר, ספק ספקה בברכות להחמיר. אבל בקשר לגאולה, כמו שאמרנו, אין פה שום ספק ספקה בטוח שהשם גואל את עם ישראל, תכף ומיד ממש.